אבל לפני שנלמד את זה, אני רוצה לומר כמה דברים באופן כללי. כשבית המקדש היה קיים, העבודה של יום הכיפורים הייתה שונה מאוד מאוד מיום הכיפורים שאנחנו מכירות. אנחנו מכירות יום כיפור שבעצם עומדים מהבוקר עד הלילה ומתפללים, וזה דבר מדהים, זה דבר מקסים, זה דבר טוב, אבל מה שהיה כשבית המקדש היה קיים היה שונה לחלוטין. מכיוון שרוב העבודה של יום הכיפורים היה עושה אותה הכהן הגדול, הכהן הגדול שהיה שליח של כל האומה הישראלית, ובעצם עם ישראל עומד ומתבונן. עם ישראל עומד ומתבונן, ההתבוננות של עם ישראל זה לא כמו אנשים שיושבים ומסתכלים על איזה מסך, ממש לא. בפעולה של הקורבנות, בכלל בעבודות שהיו בבית המקדש, היו שני דברים. דבר אחד שהיה זה איזושהי פעולה חינוכית. מה הכוונה פעולה חינוכית? כל דבר שנעשה בבית המקדש יש לו משמעות פנימית. אין מעשה אחד שנעשה בבית המקדש מהכתרת הקטורת והקרבת הקורבנות ועד לקיחה של דברים במלקחיים, מזלגות, אני לא יודעת אפילו את כל הכלים שהיו שם, לכל דבר הייתה משמעות פנימית. וכשעם ישראל מתבונן בכהן הגדול ובמעשים שהוא עושה, קודם כל הוא מתחנך, הוא לומד את המשמעות של המעשה, הוא מברר את המשמעות של המעשה, והמשמעות של המעשה מחנכת אותנו מה עניינו של יום הכיפורים. זה קודם כל, קודם כל זה חינוכי. זה אתה עובר איזשהו תהליך כשאתה מתבונן בכהן הגדול. מה שהכהן הגדול עושה זה בעצם מה שאני צריכה לעשות, אך מכיוון שכולנו לא יכולים לעשות את זה, כי אנחנו רבים ולא כולנו במדרגה, אז הכהן הגדול נבחר להיות הנציג של כולנו. זה כביכול מה שהוא עושה זה אני עושה. אז קודם כל יש לזה משמעות חינוכית. מה המהות של המעשה הזה? מה המהות של המעשה הזה? מה המעשה הזה רוצה לומר לי? מה המעשה האחר רוצה לומר לי? זה קודם כל. אבל זה לא רק זה. יש עוד דבר שיש בבית המקדש, ששוב, אני לא יודעת כמה אנחנו יכולות להבין, כי המרחק שלנו מבית המקדש זה לא רק 2,000 שנה טכניות. זה לא שרק עברו 2,000 שנה בפן הטכני של הדברים. זה שעברו 2,000 שנה זה אומר שהתרחקנו מאוד 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 מההבנה מה זה בית מקדש. כדי להתקרב לבית המקדש צריך ללמוד, ללמוד מה הייתה עבודה שם. ואיזה קורבנות הקריבו, ומה עשו הלווים, ומה עשו הכהנים, והמון המון דברים, כשלאט לאט נחזור בכלל להתקרב קצת 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 למה שהיה שם. וזה שחזרנו לארץ ישראל זה קצת מעודד, שכל השנים שהיינו בגלות היינו יותר רחוקים מזה, ועכשיו אנחנו קצת מתקרבים. אבל יש עוד דבר ששוב אני אגיד אותו, אני לא יודעת כמה אנחנו נבין אותו, אבל זה חשוב להגיד שלקורבנות יש גם כוח סגולי להשפיע עלינו, כוח פנימי. יש איזו סגולה פנימית בפעולות שנעשות בבית המקדש, שזה חודר אלינו, שזה משפיע עלינו, שזה הופך להיות חלק מאיתנו. זה לא ברובד של השכל ולא ברובד של ההבנה, זה משהו אחר. זה משהו עמוק פנימי שכשאנחנו עסוקים בעבודת בית המקדש, זה פועל עלינו להתעכל, להתאהר, להשתכלל, להתרומם, להפוך לאנשים אחרים. כן, דיברנו על זה, אני חושבת. כן, ברור שהיה תשובה, תכף נבין מה הייתה העבודה. זה בדיוק עבודת התשובה, בדיוק יום כיפור זה עבודת התשובה. היום צריך לקרוא את פרשיות הקורבנות לפני התפילה, לפחות את מה שכתוב שם. וללמוד מה המשמעות של זה. אנחנו קצת נלמד מה זה קורבן התמיד, אולי נלמד גם מה זה הקטורת, קצת, ולהבין מה, הייתה, מה הקורבנות האלה עשו לנו. אבל זה אנחנו רחוקים מזה מאוד מאוד. אני לא זוכרת מה רציתי להגיד. אז ביום הכיפורים, ביום שבו כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם, לצייר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תיתרו, זה היום של התארה, זה היום של התיקון. וכל מה שכהן גדול עושה בעבורנו, כל זה שייך לתהליך של תיקון שכל עם ישראל עובר. עכשיו, זה הרבה הרבה דברים עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, ואם תספיקו בערב יום כיפור לחזור, להסתכל, להתבונן במחזור מה כתוב, אפשר להסתכל בויקרא פרק ט"ז, כי שם זה כתוב, הציווי על זה בתורה, ולראות איך רש"י מסביר את הדברים. אם יש זמן להיפגש עם זה, זה טוב. זה קצת מחדיר אל תוכנו את מה שהיה שם, ואתם יודעות שאנחנו מזכירים בתפילת מוסף, בתפילת מוסף, בחזרת השץ של תפילת מוסף, אנחנו מדברים על עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. מה שרציתי שנראה היום זה דבר אחד מתוך עבודת כהן גדול, שיש לו משמעות, שננסה להיפגש עם המשמעות הזאת, ודרך זה באמת לחבר את, את הימים האלה, את עשרת ימי התשובה ואת יום כיפור, לחיים שלנו. אז הדבר שכתוב עליו בגמרא במסכת שבת, זה לשון הזהורית, החוט האדום, שהיו קושרים בראש השעיר המשתלח. תכף אנחנו נראה את זה בגמרא. אני רק אגיד שהיו שני שעירים, היו מביאים שני שעירים לפני הכהן הגדול, והכהן הגדול היה מפיל גורל, והגורל היה אומר איזה שעיר להשם, איזה שעיר מוקרב להשם, ואיזה שעיר מושלח להזזל. השעיר שמוקרב להשם, אז זה קורבן שמקריבים אותו בבית המקדש, והשעיר שהושלח להזזל היה איש מיוחד, שהיה לוקח אותו למדבר, למקום מרוחק מאוד, מביא אותו אל איזה צוק, קושר לו חוט אדום לאחת הקרניים שלו, ואז הוא היה דוחף אותו, וחצי מהחוט האדום הזה, הוא היה גם קושר שם על סלע, איפה שהוא היה עומד, ואז הוא היה משליך את השעיר הזה אל התהום, והוא היה אומר שככה יובדו אבונותיהם של ישראל, כמו שהשעיר הזה עבד, כך יובדו כל אבונותיהם של ישראל, ואם ריבונו של עולם מחה לנו, אז החוט האדום הזה היה הופך להיות לבן. היו דוחפים. לא, אמרתי, הוא היה משאיר לשון של זהורית על הסלע. על הסלע שממנו היה זורק את השעיר. לא בטוח שזה היה כהן. זה היה איש מיוחד, איש שזימנו אותו לדבר הזה. מה? אני חושבת שהיו כאלה שליוו אותו, בכל זאת זה יום כיפור, הוא צם, הוא הולך במדבר. מספיק? לא, לא היו תפילות. הוא הפסיד את העבודה של הכהן בבית המקדש, זה היה התפקיד שלו. איש שמזומן לזה מראש, זה היה התפקיד שלו. טוב, אז אני רוצה שנראה רק את הנקודה הזאת, זה חלק קטן קטן מכל העבודה, אבל זה מאוד מאוד משמעותי. כן. אני חושבת שגם במקדש היה, אבל הלשון הזאת, הזאת הוא היה לוקח, חוצה אותה לשניים, קושר אחד על הראש ואחד על הצוק, וככה הוא היה...
מה זה מה לרפא? לכל עם ישראל?
כן, היינו צריכים לחזור בתשובה. זה לא מה ש... תראה, אני לא את החשבונות האלוקיים, אבל אם החשבון האלוקי היה שאנחנו התנקינו, אז זה היה הופך ללבן. וזה היה קורה, זה היה קורה.
בתור עם?
כן. זהורית זה צבע אדום. ופעם הייתה לי בוגרת שקראו לה זהורית. ואמא שלה הלכה לרב אליהו. שיח עמודה. ואמא שלה, זה היה לפני הרבה שנים. ואמא שלה הלכה יום אחד לרב אליהו לבקש ברכה. סתם, לבת שלה. ואז הוא שאל איך קוראים לה, אז היא אמרה לו, זהורית. אז הוא אמר, זהורית? זהורית זה השם של החוט האדום לפני שהוא הפך ללבן. זה שם לא טוב. אז היא הייתה צריכה, בלי לרצות, היא הייתה צריכה להחליף את השם שלה. זה היה מאוד עצוב, אבל בסוף היא עשתה את זה. ומאז קוראים לה עטרת. מה? כן, גם היה בית המקדש, אבל החוט הזה... הוא היה חוצה אותו לשניים, ושם על הראש, ושם על הסלע.
זה היה גם וגם,
שכולם ידעו. לא.
זה אותו כאילו...
אותו עניין. אף אחד לא היה מתפלל, אתם מאמינות? הכהן הגדול עובד, וכל עם ישראל מסתכל. מאמינות? לנו זה ממש לא הגיוני, אנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות. מה, ביום?
תפילה זה מקום הגמונות.
כן, זה הגיוני בשכל, אבל בלב את מבינה את זה מה ביום כיפור שתקו? כל יום כיפור אנחנו מדברים, כל הזמן.
הם היו סמים?
כן. בטח. לצום מהתורה, בטח.
אז למה
תשובה תפילה וצדקה זה חשוב להכל, ברור. רגע, אז אני אגיד משהו על זה בגלל ששאלתם, בסדר? אני אגיד על זה משהו. תראו, מילים זה אחד הדברים שמזיזים את העולם, נכון? אם לא היו מילים, אם כולנו היינו אילמים, אז שום דבר לא היה קורה, שום דבר לא היה זז. אבל בסוף מילים זה מאוד מאוד מצמצם. אם את אומרת מילה, אם את אומרת שולחן, זהו, זה שולחן, זה לא יותר מזה. ואם את רוצה להגיד משהו יותר רחב, יותר גדול, או משהו אינסופי, אין לזה מילים, אין לזה. כי בסוף מילים זה תבניות, זה משבצות, זה גדרות, זה גבולות. מילים, מילים זה מצמצם. עכשיו, מה נשאר לנו? לא נשאר לנו מעבודת בית המקדש כמעט שום דבר. נשארו לנו מילים, אז אנחנו משתמשות במילים. אבל מה שהיה בבית המקדש ביום הכיפורים, זה פי מיליון יותר גדול ממילים. כלומר, אנחנו עוברים איזשהו תהליך בתוך דרך עבודת כהן גדול, בלי מילים. אין הרבה מילים ביום כיפור. אנחנו שותקים. אנחנו שותקים, אבל הלב שלנו אומר, הנשמה שלנו מדברת. זה הרבה הרבה יותר גדול, זה הרבה יותר רחב, רק קשה לנו להבין. מה אנחנו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, לא יודעת, כמו שכתוב על משה, כתוב בתורה שכשמשה היכה על הסלע ויצאו ממנו מים, כולם ראו, איך כולם ראו? היה שם 2.5 מיליון אנשים. לא היה מסכי וידאו, לא היה כלום. כן, באמת, איך יכול להיות? משה, לא משנה, נניח שהוא היה ענק, הסלע ענק. איך 2.5? אני מדברת על המרחק, בסדר, נניח שלכולם היה ראייה 6-6. איך אתה יכול לראות את זה? אז כתוב שיש מקומות שהמועט מחזיק את המרובה. יש מקום קטן, מחזיק הרבה, וכולם רואים. כולם ראו, לא יודעת איך, זה מעל הטבע. זה דברים שמעל הטבע. זה מופלא, אבל זה הייתה העבודה שלנו. התבוננות. כולנו מתבוננים מה כהן גדול עושה, והוא עושה הכל בשבילנו. כן. לא, זה תלוי בתשובה של הפרט, ברור. אבל בסוף החשבון הוא כללי. בטח שזה תלוי. תראו, כתוב על שמעון הצדיק שהוא היה כהן גדול, הוא היה בבית שני. הוא היה כהן גדול 40 שנה, הוא היה צדיק חבל על הזמן. כל השנים שהוא היה כהן גדול, הלשון של הזהורית, אותה אדומה, הייתה הופכת ללבן, ככה. שמעון הצדיק. אם זה, אז לא היה כל כך נחמד. היו שנים שזה נשאר אדום.
אבל אם זה נשאר אדום.
ואז מה קורה?
תראו, אני לא יודעת מה זה אומר בחשבונות הפרטיים, אבל עם ישראל כאומה יודע שריבונו של עולם סלח. זה דבר ענק, זה דבר אדיר. זה לא יומן. אם זה נשאר אדום, סימן גרוע מה?
אז מה קורה?
מה קורה לאנשים? אני לא יודעת. לא, לא. לא, זה לא קשור דווקא לגלות, זה לא קשור לגלות. היה כנראה לא כל כך נחמד בשנה הזאת, אני לא יודעת מה היה. לא, לא דווקא, לא בספר, לא בהתחלה. תסתכלו בתורה, תסתכלו בספר התורה. או במחזור, תסתכלו. הכל כתוב שם, בדיוק מתי כל דבר היה. טוב, אז בואו נראה, בסדר? בואו נראה מה קורה. אני מקריאה את הגמרא למעלה. כן, בוודאי.
אם כבר יורון על הראש הבנדון יודע על זה, יכול
להסתכל
את הבנדון שחודר ששמו איזה אחד ואחד, איך עושה אחד?
ספירה?
של מה? איזה עבודה זה
היה? שהוא זורק את הדם. כדי לטהר, כדי לטהר שעיר ופר, ערבבו את הדמים. היום נלמד מה זה שעיר, ובסוף השיעור נראה אם יהיה לכם רעיון מה זה פר. מי שיהיה לה רעיון טוב תקבל שתי נקודות. היא לא הביאה את השוקולדים, נכון? היא אמרה שהיא הולכת להביא את השוקולדים? לא יאכלה אותם בדרך. תוציא את מה שנשאר שם. זה מעורר שוקולדים, שלא תרדמו לי בשיעור. הכי הכי למה אתה צריך להיות. טוב, מקווה שהם יגיעו בסוף. טוב, אז ככה, אני מקריאה את הגמרא למעלה. מניין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח. איפה כתוב? איפה יש הוכחה? שצריך לקשור את החוט האדום הזה בראש שעיר המשתלח. אז חז"ל מוצאים הוכחה מספר ישעיהו. אתם מכירות את הפסוק מספר ישעיהו, תודה רבה. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אומרים חז"ל, הפסוק הזה מבטיח שאם החטאים שלנו יהיו אדומים כמו צבע השני, שני זה צבע אדום, כשלג ילבינו. אם באמת אנחנו נשוב בתשובה, נזכה שהאדום יהפוך ללבן. בסדר? אנחנו רוצות לראות מה הרב מסביר בפירוש שלו בעניין, מה משמעות הלשון הזאת של הזהורית, מה משמעות הסעיר, מה משמעות זה שאנחנו משליחים אותו. אז תסתכלו בבקשה במקור הראשון בסעיף קוף למד, ונתחיל להקריא. בסדר, רואות באותיות הקטנות. החיים, רואות? סימן קוף למד, האותיות הדקות יותר. החיים ותגבור את החיים, המתגלה בנפש, המתגוונת בדם החי, בדם האדום החם והתוסס, הם הם הגורמים, עם כל היופי והזוהר, זוהר זה זהורית שבהם, גם את כל החורבן והשיממון שבהם, את כל החטאת והרשע שבהם. טוב, אז הרב רוצה לדבר איתנו על החיים. אומר הרב שבחיים שלנו יש כמה רובדים. קודם כל, בחיים של האדם יש את הרובד הבסיסי. הרובד הבסיסי זה הרובד הגופני, החלק הפיזי של חייו, כן, איברי גופו. זה הרובד הכי יסודי, הכי בסיסי, וגם גם הכי נמוך בחיים, זה שיש לנו גוף, בשר ודם. יש רובד עליון בחיים של האדם, הרובד הזה זו הנשמה של האדם, שהיא חלק אלוקא ממעל, שהיא מתנה מריבונו של עולם. זה הצדדים הרוחניים העליונים. אבל יש באדם עוד רובד באמצע, וקוראים לו נפש. ובתורה כתוב כי הדם הוא הנפש. כן, זה באמצע, בין הרוחני, בין הגופני לרוחני. למה התורה אומרת כי הדם הוא הנפש? כי האיברים הפיזיים שלנו, הדם, הדם שזורם בתוך הגוף שלנו הוא הנפש. למה התורה מדמה את הדם לנפש? כי האיברים הפיזיים שלנו בעצם הם די סטטיים, הם לא כל כך דינמיים. מה גורם לדינמיות בחיים של האדם? הדם שזורם. הדם זורם כל הזמן בתוך גופו. אז הדם זה משל לכל הדברים הנפשיים שבאדם. המידות, הנטיות, הכישרונות, הכוחות, ההופעות. זה הצדדים הנפשיים, והדם... מה? כי זה כל אדם, כל הזמן אדם יוצר ופועל ועושה וזז, וזה החיים, דרך הנפש, דרך הרצונות שלו, החלומות שלו, השאיפות שלו, והכוחות שלו, וההופעות שלו, והנטיות שלו, ומה שהוא מוכשר, מה שהוא מסוגל, מה שהוא עושה, מה שהוא משתדל. אומר הרב שכוחות הנפש, שהם כל כך מרכזיים באדם, אפשר לעשות איתם הרבה דברים חיוביים וטובים וחשובים וערכיים, אבל לפעמים אפשר עם אותם כוחות לעשות גם דברים מאוד שליליים. אדם לפעמים יכול להשתמש בכוח שאיתו הוא הביא ברכה וטובה לעולם, וחלילה להוסיף איתו רע וחשיכה ומורכבויות וכאבים, עם אותם כוחות ממש. אומר הרב שאנחנו צריכים לדעת איך באמת להשתמש בכוחות, מה באמת לעשות עם כוחות הנפש, כדי שנוסיף עם טעם את הטוב ואת הברכה ואת האור ואת השמחה ואת הנעימות, ולא שחלילה נשתמש בהם כדי לגרום לחורבן, כדי לגרום לשיממון, כדי לגרום לחטאת ולרשע. ולכן אומר הרב, סוף הכל מוכרחת התשובה לבוא והסליחה להימצא. אז איך דווקא שילוח הסעיר ולשון הזהורית שקושרים לו מלמדים אותי או מבררים לי איך אני יכולה באמת לתקן, איך אני יכולה באמת לשוב, מה העבודה שאני צריכה לעשות בפרט ביום הכיפורים ובכלל כל החיים, איך הסעיר מלמד על זה? אז הרב אומר כך, העודף של שערת החיים, אם תשימו לב, שערה ושעיר, זה אותיות מאוד מאוד דומות, זה גם נשמע מאוד דומה, וגם סין וסמך הם הרבה פעמים מתחלפות. אז יש עודף של שערת החיים, והוא מוכרח להשתלח למקום השיממון, למרכז החורבן, כי הוא יסוד החורבן והשממה. אז הרב קורא לכוחות שאנחנו לא צריכים להופיע אותם, עודף. מה זה עודף? עודף זה משהו שלא שייך לי. נכון? אם אני משלמת למוכר כסף, הוא מחזיר לי עודף, הוא אומר, תקשיבי, העודף הזה לא שלי. אומר הרב, בתוך הנטיות שלנו, בתוך הכוחות והכישרונות שלנו, בעופות שלנו, יש עודף. עודף שגורם לנו לנהוג לא כראוי. עודף שמביא אותנו למקומות לא טובים. את העודף הזה צריך לקחת למקום שממה. מה הכוונה לקחת למקום שממה? במקום שממה אין בני אדם. במקום שממה זה לא רלוונטי. אנחנו צריכים לפנות את הכוחות העודפים שלנו למקום שלא יהיה רלוונטי לנו, שלא יצליח לדגדג לי, שלא יצליח להשפיע עליי, שלא יצליח להפיל אותי. זה השעיר שאנחנו מנסים לשלח אותו למדבר. מדבר זה לא מקום של בני אדם. מדבר זה לא מקום יישוב. מדבר זה מקום של שממה. אין שם חיים, אין שם הופעות, אין שם יופי. הכל כביכול מת. לשם צריך לפנות את הכוחות העודפים, את הכוחות המיותרים. כן. לא, כוח מיותר הכוונה, לא כוח ספציפי, אלא שבתוך הכוח הזה אני משתמשת בו לחיוב או חלילה לשלילה. כל השימוש בכוח הזה לשלילה, אותו צריך להזיז, אותו צריך להעיף, אותו צריך לבטל, אותו צריך לזרוק למקום שזה לא מחובר אליי, לא קשור אליי. מדבר זה לא המקום הטבעי שלי, מדבר זה לא מקום בכלל של אנשים. למה דווקא סעיר? כן, כן, זה כוחות שקיבלתי במתנה מאלוקים. זה, קודם כל זה רומז לניתוב, תכף הוא ידבר על זה. הרב מבקש פה דיוק. מה הכוונה דיוק? נניח שיש לי מידת הכעס, בסדר? שהיא מידה לא נחמדה. אם קיבלתי מידת הכעס, זה לא שריבונו של עולם אומר, תקשיבי, אין מקום בכלל למידה הזאת בעולם. אם קיבלת אותה, סימן שריבונו של עולם רוצה שמה, למשל, מה אפשר למשל לעשות עם מידת הכעס, מי שיש לו מידת הכעס, לא שיחס על אשתו והילדים שלו ועל החברים שלו בעבודה, לא, ממש לא. שם הוא צריך, אבל מה אני יכולה לעשות עם מידת הכעס? אם אדם שיש בו מידת הכעס הולך ברחוב ורואה איזושהי עוולה, איזשהו חמאס, איזשהו דבר שפוגע באחרים, הוא לא יודע מי זה האחרים האלה, אבל אם יש בו מידת הכעס, מה הוא יעשה? הוא יצא לקרב על זה, הוא לא יסכים שתהיה עוולה בעולם, הוא לא יסכים שיהיה עושק בעולם, הוא לא יסכים שיהיה חמאס בעולם, הוא יקום, הוא ייקח את כל הכעס שיש בו, ויפעל נגד הרשעה. כשהרב אומר כוחות עודפים, הוא מתכוון שלפעמים אנחנו משתמשים באותם כוחות שהשתמשנו בהם לטוב, אנחנו משתמשים בהם לרע, זה העודף. וזה לא צריך להשתמש. בסדר? אם אנחנו מה? לקחת משהו ולזרוק, זה השיעור של שעיר המשתלח. יש עוד שיעורים ביום כיפור, נכון? למשל, להקריב את השעיר, מה זה להקריב את השעיר השני? מה זה להקריב להשם? זה לקחת את זה ולדעת לכוון את זה לטוב. אבל יש פה הרבה שיעורים בשעירים. בסדר? השיעור הזה זה לזרוק למדבר. למה דווקא שעיר? מה זה שעיר? שעיר זה חיה שקוראים לה בלשוננו עז. וכתוב בגמרא שאסור לגדל עיזים בארץ ישראל. למה אסור לגדל עיזים? בגלל שעיזים מחלות הכל. כלומר, את תשלחי אותם למראה, הם לא ישאירו שום דבר. איך יודעים באיזה גובה העיזים האלה? רואים במקומות שהעיזים אוכלות, הם משעינות את הרגליים שלהם על העץ, ואוכלות ממש, כלומר, הן לא אוכלות רק את הדשא והעשב. לאן שהן מגיעות, הן מחלות ומחסלות הכל. זה החיה עז. מחסלת הכל, מחלה הכל. אז זה שאנחנו משליחים את השעיר, זה ביטוי לכוחות האלה שבי, שהם מחלים, שהם מחסלים, שהם לא מתחשבים, שהם דואגים. מה זה? למה האש זוחלת את הכל? היא דואגת רק לעצמה, זה מה שמעניין אותה עכשיו. למה היא לא חסה על העצים ועל שום דבר? כי זה מה שהיא. זה ביטוי לכוחות שקיימים בי, שלפעמים לא נותנים מקום, שלפעמים לא חסים, שלפעמים לוקחים מה שלא מגיע לי, שלפעמים מחסים דברים שלא צריך לחסים. אז כל הכוחות האלה מורכבים שבי, אני רוצה לקחת אותם ולהשליך אותם. אני לא רוצה שישארו בי כוחות סעיריים. אני לא רוצה שיהיו בתוכי השערות של הסעיר. אני רוצה לדעת לקחת אותם דווקא ביום הזה של התשובה, ולהיות אמיצה ולהשליך אותם, גם אם זה מורכב, גם אם זה קשה, גם אם זה כבר חלק מהחיים. אומר הרב, וידיעה זו והרגשה פנימית זו מיישרת את הנפש ללכת לקראת המשקל הממוזג של החיים, לקראת התפארת ההרמונית שלהם, שהם הם דרכיה של תורה. אז מה זה המשקל הממוזג של החיים? זה קצת קשור למה ששאלת רינה. המשקל הממוזג זה המשקל הממוצע. בעזרת השם תלמדו השנה 8 פרקים לרמב״ם, פרק רביעי ב8 פרקים לרמב״ם הוא מאוד מאוד מפורסם, כי קוראים לו שביל הזהב של הרמב״ם. שביל הזהב של הרמב״ם, הרמב״ם מביא רשימה ארוכה של הרבה מידות, ומסביר שהמידה הנכונה זו המידה האמצעית. למשל, לא כדאי להיות יותר מדי קמצן, וגם לא כדאי להיות יותר מדי פזרן, כדאי להיות נדיב, לא קמצן מדי ולא פזרן מדי. יש שם רשימה ארוכה, אני אגיד לכם את כל הרשימה. השביל הזהב של הרמב״ם זה קשור אך ורק לעבודת המידות. הרמב״ם לא אומר שיש שביל הזהב בהלכה. אתם יודעות שיש אנשים, שרות את אלה שאומרים שיש בהלכה שביל הזהב. יש כאלה שמחסות את כל הראש, יש כאלה שלא מחסות בכלל. השביל הזהב זה לשים סרט. לא, זה לא מה שהרמב״ם. יש כאלה. הם התבלבלו, הם חשבו שהרמב״ם מדבר גם בהלכה. הרמב״ם לא מדבר על הלכה. הלכה תפתחו משנה תורה. לרמב״ם הכל כתוב שם, הכל בהיר וברור. במידות, אומר הרמב״ם, צריך מיזוג, צריך מיצוע, צריך לא לתת לכוחות לקחת אותי לאיזשהו מקום קיצוני יותר מדי. אז שוב, שעיר המשתלח שבתוכי, אני רוצה לקחת את שעיר המשתלח שבתוכי, שלפעמים מפיל אותי לקטנויות ולשטחיות ולרדידות ולמורכבויות ולחשיכות עוד יותר מסובכות, ואני רוצה להגיד לו, עכשיו אתה הולך, אתה לא רלוונטי, אתה לא קשור, אתה לא שייך. זה העבודה שלי ביום הכיפורים, לשלח את השעיר המשתלח שבתוכי אל המדבר, במדבר שיסתדר עם עצמו, שיחפש חברים. זה לא קשור אליי. שאלה? כל בסדר? כן. זה עבודה. זה עבודה של יום כיפור. יום כיפור זה יום של בירור. מה אנחנו עושות כל יום כיפור? אנחנו אומרות 10 פעמים וידוי, 10 פעמים. 10 פעמים אני שואלת את עצמי במה אני צריכה לתקן את עצמי. זה לא סתם בלה 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 בלה, לחט על חט על חט על חט. אני צריכה לחשוב על כל מילה שאני אומרת. זה יום של בירור. זה יום שאני רוצה כאילו להחזיר את עצמי לאיפה שאני צריכה להיות. אז כן, אז שוב, אני אומרת, מה שאמרתי גם קודם, יש הרבה דברים בעבודת יום כיפור. בסדר? הרבה, הרבה, מאוד, 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 מאוד. זה הצד של שעיר המשתלח במדבר. בסדר? זה מה שאנחנו לומדות היום. מה זה שעיר המשתלח במדבר? בסדר?
אז למה עושה את השעיר
המשתלח? לא יודעת. אין לי מושג למה עושים את השליח בראש השנה. לא מתחבר לי לכלום. אני עושה את זה. כי ככה כתוב. למה? אני לא יודעת למה.
זה הכי עצמא
הגיוני לעשות את זה. נכון, נכון. וזה הכי לא הגיוני לעשות את זה בראש השנה. אני אגיד לך, כן, אני אגיד לך מה. אני חושבת שבשנים שלה, בשנים של הגלות, כשהיינו בגלות כל כך הרבה שנים, הצד של המלאכת השם ותיקון עולם במלכות שדה, זה היה כל כך רחוק מאיתנו, שהיינו חייבים להתעסק גם בצד של היראה ושל התשובה. אבל לא יודעת, זה באמת קשה תשליך, לא יודעת. גם אמרתי לכם, לא יודעת אם אמרתי את זה לכם, שהוסיפו בשנים של הגלות גם המון... תשליך זה רק הפסוקים מתהילים, ממיכה. לא כל מה שאומרים, יש מחזורים שכתוב שם המון תפילות פרטיות. זה לא קשור לראש השנה. שאדם אומר מלא וידויים כאלה, זה לא, לא יודעת. אם מישהי תמצא תשובה על תשליך שתגלה לי, אני לא יודעת. נכון. לא יודעת להסביר. לא יודעת להסביר את תשליך. עשיתי תשליך, כי אני ילדה טובה, אבל אני לא יודעת גם. יכול להיות. טוב, אז רגע, אז בואו נראה. אז עוד דבר אחד שהרב אומר, כשאדם חי את החיים ממוזגים, ממוצעים, אז זה מביא להרמוניה. מה זה הרמוניה? תפארת, תפארת והרמוניה זה אותו דבר. הרמוניה זה כמו שאת רואה ציור ואת אומרת, וואי, איזה ציור יפה. מה יפה בציור? מה שיפה בציור שהוא הרמוניה, זה שכל דבר הוא מדויק במקומו. הוא גם מצויר מדויק, והוא גם נמצא בדיוק במקום שלו. נכון, את רואה נגיד שדה של פרחים. את אומרת, וואו, איזה יפה. זה יפה כי יש שם איזה שילוב מדויק כזה של כל הדברים ביחד, שהופכים את זה לתמונה אחת. אומר הרב, זה מה שצריך לקרות בתוכי. בתוכי פתאום צריכה להיות איזו תמונה כזאת הרמונית, כי ידעתי מה לזרוק ומה להשאיר, ומה כל דבר במידה שלו. אז זה איזושהי הרמוניה.
כן. מה אתה אומר
ממוזגים? ממוצע. שזה לא קיצוני לצד הזה, ולא קיצוני לצד הזה. מתוק באמצע. במידות. רק במידות. בסדר? לא בהלכות. זו המידה הטובה. הרמב״ם אומר שיש שתי מידות שצריך קצת לזוז לצד מסוים. שזה מידת הגאווה, שיותר טוב שנהיה שפלים מאשר שנהיה בשביל האמצע, ומידת הכעס. ושתיים צריך לברוח קצת לצד. אבל כל השאר זה הבריאות. הבריאות זה לא להיות לא פזרן מדי ולא קמצן מדי. תהיה נדיב, תהיה עם לב נדיב. בסדר? אז אומר הרב כך, אור החיים הבא ממקור החיים, מקור החיים זה ריבונו של עולם, והנותן אור הסליחה על כל עיוותי החיים בצאתה מחוץ להגדרתם, וכל אלה מבטאו הלשון של זהורית שקושרין בראש שעיר המשתלח, המייסד את יסוד הטהרה והקדושה. מה ההבדל בין טהרה לקדושה? טהרה זה להיטהר מן הטומאות, טהרה זה לסור מרע, קדושה זה כבר עשה טוב, קדושה זה אחרי שאדם מתאהר הוא גם יכול להתקדש. אז ראש השעיר המשתלח המייסד את יסוד הטהרה והקדושה החסינה של החיים העזיזים, איזה מילה מזכירה המילה עזיזים? עז. אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. אז קודם כל הנקודה הראשונה בשעיר המשתלח זה שאני רוצה לשלח את השעיר שעליי לשלח מעליי אל מקום מדבר וצייה ושממה. זה דבר ראשון. והלשון האדומה שהופכת ללבנה זה מבטא את זה. זה שהאדום הופך ללבן זה ביטוי לזה שאני ברגע שהסרתי מעצמי את הכוחות העודפים, אז ניקיתי את עצמי. אז אני נקייה ולבנה וצלולה וטהורה וזקה. זה דבר אחד. הדבר השני שאומרת הגמרא על אותו פסוק בישעיהו, היא שואלת שאלה. כתוב בישעיהו, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. איך היה צריך להיות כתוב? אם יהיו חטאיכם כשני. שני זה צבע אדום, לא שנים. אז למה כתוב כשנים? אז הנה, אז בואו נראה איך הגמרא אומרת את זה. אומרת הגמרא, כשנים, אתם רואות למעלה? כשנים היא בעיה, היה צריך להיות כתוב כשני, לא כשנים. אמר רבי יצחק, רואות למעלה, אתם איתי? אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם יהיו חטאיכם כשנים הללו, שסדורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו, כשלג ילבינו. אז הגמרא מביאה עוד דבר שלא קשור לצבע האדום אלא שקשור לפסוק. הפסוק אומר אם יהיו חטאיכם כשנים. מה זה יהיו חטאיכם כשנים? אז כשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו. בואו נראה מה הכוונה. גם את זה הרב יסביר בסעיף קוף למד א'. שני. אם חטאיכם כשנים, אדומים, קשה לגלבינו. מה זה כשנים? כשנים זה שנים. שנים הם לא אדומות, שנים זה זמן בכלל. בסדר? אז הרב מסביר בקוף למד א', תוקפה של תשובה היא מגעת לא רק בחטאים מקריים שהם יותר קרובים לשגגה ממה שהם קרובים לזדון, אלא בעיקר הדבר המתגלה אור התשובה בחטאים השיטתיים המהלכים מהלך של חיים סידוריים שהרגילות החומרית והרוחנית גם יחד מייאשת את כל אפשרות של תשובה מהם. מה זה אם יהיו חטאיכם כשנים? אומר הרב, לפעמים אדם נופל באיזה נפילה חריגה, הוא יודע שזה לא הוא, הוא ברור לו שזה טעות, הוא בוכה על זה מאוד והוא מצטער והוא חוזר בתשובה והכל שב על מקומו בשלום. זה ודאי לו וברור לו שמשהו קרה פה בטעות. אבל יש דברים שזה ממש לא ככה. יש דברים, אל תגלו לאף אחד, שאני כבר בטוחה שזה אני. יש דברים שאני בכלל לא חושבת שזה היצר הרע. יש דברים שהם כבר כל כך בתוכי, שאני אפילו לא יודעת אם לקרוא להם אבון או חטא, או שכבר אני קוראת להם חלק מהחיים. אומר הרב, החטאים האלה שכבר דבקו בי, החטאים האלה שהם כבר חלק משגרת יומי, איך זה יכול להיות שאני אאמין שאני אצליח לתקן? איך אני אאמין בעצמי שאני אצליח להשתחרר מהדבר הזה שהוא חלק ממני? מה לעשות? אני לוקחת את הפלאפון ופתאום יוצאים לי סיפורים על אנשים. לא לשון הרע, בסדר, לא נגיד לשון הרע, נגיד רכילות, בסדר? איך שאני מתקרבת לפלאפון, כל הזמן יוצאים לי סיפורים. למה הם יוצאים? לא יודעת, זה מה שיוצא, לא יודעת, זה כבר לא שאלה, זה פשוט אני. איך אפשר להאמין שגם מזה נצליח להתנקות? איך אפשר להאמין שגם מזה נצליח להשתחרר? איך נצליח להאמין שאני אצליח להיות כביכול מישהי אחרת? אז מה שעשיתי פעם, זה נפלתי פעם, בכיתי, הצטערתי, ניגבתי את הדמעות, המשכתי הלאה, זהו, רחוק. מה לעשות עם מה שקרוב? אבל לפעמים אני רוצה ואני לא מאמינה. אני רוצה, אבל אני אומרת, וואלה, איך זה יכול להיות? אני כבר כמה שנים ככה, אני בכלל לא מרגישה שקוראים לו יצר הרע, אני מרגישה שקוראים לו בשם שלי. זה נורא קשה, אפילו שאני רוצה, בטח שאני רוצה, אבל יש כאלה חסימות שהן לועגות לרצון שלי, הן בזות לרצון שלי. כבר רצית אתמול ושלשום, את בכלל לא שם, את את כולה עמוק בתוך זה. זה באמת מייאש, זה מאוד קשה. הרצון צריך לבוא, אבל בסוף את צריכה להאמין בתשובה.
אבל בשביל להאמין בתשובה, את צריכה לרצות?
כן, ברור, ברור. אני אומרת שזה לא מספיק לרצות, אם לא נאמין, אז זה לא יספיק. אז בואו נראה מה אומר הרב. בדבר השם לומר, דבר השם זה אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. שלא כן הדבר, שרק מורח לב ולהיות נאחזים בסידור מוטבע. לומר שנגד טבע האדם ונגד טבע החברה האנושית היא התשובה. אתם יודעות שיש גמרא שאומרת ששאלו את החוכמה חותם העונשו, שאלו את הנבואה חותם העונשו, אף אחד לא יודע מה אפשר לעשות עם החוטא. יאללה, הלך עליו, גמרנו, נגמר. רק ריבונו של עולם אומר תשובה. למה רק ריבונו של עולם אומר? כי זה חסר היגיון. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אני הרי נפלתי בזה, לכלכתי, טעיתי, קלקלתי, זה אני עשיתי את זה. איך זה יכול להיות שפתאום זה ימחק לי? איך זה יכול להיות? זה רק ריבונו, זה חוכמה אלוקי, זה סוד אלוקי. תשובה קדמה לעולם. אומר ישעיהו הנביא, אם יהיו חטאיכם כשנים, גם חטא שאת מרגישה שהוא חלק מהחיים שלך, גם חטא שאת לא מאמינה שלעולם תצליחי לנצח אותו, גם חטא שאת אומרת אין מצב, אומר ריבונו של עולם, התשובה היא יותר חזקה מהכל, היא יותר אמיצה ויותר כבדה ויותר משמעותית מכל מה שעשית. כי אדיר ואמיץ הוא כוחה של תשובה, אשר בידו להפוך סדרים מושרשים. את כבר מרגישה שזה מושרש בך. כבר מרגישה שזה את. בכלל לא חושבת שזה מישהו אחר. ובכל זאת יש כוח לתשובה. גם אם שנים רבות, גם אם תקופות של דורות יעברו על החטאים המסודרים, וגם אם יהיו סדורות ובאות כשנים הללו מששת ימי בראשית עד עכשיו, קשה לגלבין. אז יש הבטחה. הפסוק הזה מבטיח שגם בדברים שהכי קשה לי, הכי מסובך, הכי מורכב, הכי אני לא מאמינה, אני צריכה לעשות סוויץ' בראש, להאמין בכוחה של תשובה. להאמין שהתשובה היא הרבה 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 יותר אמיצה מכל מה שעשיתי, מכל מה שקלקלתי, מכל מה שטעיתי, מכל מה שפישלתי. אז זו עוד נקודה, ואני רוצה שנראה גם את הנקודה האחרונה, שזה בסעיף י' שיוסיף לנו עוד דבר בסעיר המשתלח. הגמרא שואלת את אותה שאלה, מנין שקושרים לשון של זהורית בראש סעיר המשתלח, שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים קשה לגלבינו, והרב ידבר פה על עוד עניין, שגם מתרחש בתוכנו מדי פעם. טוב, אז הרב אומר כך, יש לכם עוד כוח? בסדר, אתם עוד נושמות, חיות?
קשה לי
השבוע, אבל... נכון, אבל מה יהיה עם השוקולד הזה? יפת הלכה להביא שוקולד ולא שבע, תתחילו לחלק את זה. לא, 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 זה ממש לא מצחיק. אני רואה שאתם נרדמות. בסדר, אבל חשבתי שמישהי... מישהי מסכימה לך להביא את השוקולדים הנוספים? לא נראה לי שזה מספיק. טוב, תתחיל. מה זה בשביל? כי אני רואה שאתם נרדמות כבר. ארוחת צהריים זה לא שוקולד, סליחי לי. זה משהו אחר. טוב, אבל אני מלמדת. טוב, אז בשקט אנחנו מחלקים שוקולד. חבל שלא הזכרתם לי את זה לפני חצי שעה. זה פה, לא שמתי לב. טוב, התגבורת העצמית שבנפש בתואר טבעה האלוקי היא המחוללת את דרכי החיים הקדושים והטובים. טוב, אז הרב מתחיל ביסוד מאוד מאוד חשוב, גם בימי התשובה וגם בחיינו בכלל, שיש לאדם נשמה. בכל בוקר... לא, אמרתי שתכף אין פה שאלה. עוד רעיון שאנחנו לומדים דרך הלשון. כן, זה קשור. אנחנו הולכים ללמוד עכשיו על הלשון של הזהורית. על אותו מינת, על אותו עניין. אומר הרב כך, זה שאדם אומר כל בוקר, נשמה שנתת בי, תאורה היא, אומרים על זה חזל, היא בתהרתה עומדת. אורל הלך להביא את השוקולדים? אדר? יופי, מזלנו. שלא יהיה פה איפה ואיפה. מה, למה כתוב היא? כי היא בתהרתה עומדת. מה הכוונה היא בתהרתה עומדת? איך אני יכולה להגיד בבוקר נשמה שנתת בי תאורה היא, כשאתמול התנהגתי לא כל כך יפה, והעלבתי מישהי ולא התחשבתי, והתפללתי לא כראוי, ומה? מה אני אומרת נשמה שנתת בי תאורה היא? הנשמה לא יכולה להיחתם. הנשמה לא יכולה להתלכלך. הנשמה לא יכולה להיפגע לעולם. כי הנשמה זה חלק אלוקא ממעלה. הנשמה ירדה אלינו מהעולמות העליונים. בעולמות העליונים כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים. אין שם טעויות בעולמות העליונים. והנשמה שמגיעה מהעולמות העליונים היא כל השנים שנמצאת בעולם הזה, היא לא מתלכלכת משום דבר. כלום. מה מתלכלך הנפש? מה קורה עם הנשמה? יכול להיות. יכול להיות בן אדם שמכסה את הנשמה שלו בקליפות, אין לו מושג שיש לו נשמה. הוא לא חי כמו מישהו עם נשמה. בסדר, אבל זה קליפות. היא בפנים, 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 נשארת כמו יהלום. אומר הרב, צריך לדעת שהקדושה והטהרה שלנו, זה הכל מתחיל משם. וזה לעולם, לעולם, לעולם לא ייפגע. נכון, אבל כשהנשמה עולה למעלה, היא עולה גם כנציגת הגוף שנשא אותה. שם זה רק עולם נשמות. פה זה סיבוך, אנחנו נלמד עליה. נלמד במשך השנה את המשל הזה, על הבן מלך שנשא נסיכה. תלמד על זה. זה סיפור עצוב, אני רוצה לצייר אותך לפני הכיפור. סיפור עצוב, זה סיפור חיינו, אבל הוא עצוב. זוכרת שאני מעבירה את זה, ואז לאט לאט הבנות, הפנים של הבנות נהיה עוד יותר עצוב. אני מנסה לעודד אותם, שבסוף יהיה בסדר. אי אפשר, אף אחד לא יעשה שידוך לבין מלך, לבין כפר ולנסיכה. הם, בעולם לא יעשו את זה, כי זה לא מתאים. בסדר, זהו. אני לא אגיד את זה יותר כלום. עכשיו אנחנו רוצים לנצח. אומר הרב, ההתעוררות הדמית המתגברת על תואר הנשמה לאחר אותה מטבעה, היא צובעת את הנפש, לא את הנשמה, היא צובעת את הנפש בצבע זר, אדום, מחותם, שבהתגלות החיים אין צבעה, כלומר מראיתה עצמי ניכר. מה קורה כשאנחנו חוטאים? אז הנפש שלנו הופכת להיות אדומה, כן? שוב, אדום זה משל. זה משל לצבע זר, לצבע זועק כזה, מושך תשומת לב. זה נראה לנו חלילה שזה יכול לפגוע בנשמה, זה לא יכול לפגוע בנשמה. מה שמתלכלך זה כל הרובדים שמסביב לנשמה, הנפש שלנו. והמעשים שלנו והמידות שלנו, זה נהיה מוכתם. אז הצבע האדום זה ביטוי ללכלוך. הנשמה היא כולה תאורה, והצבע האדום של הלשון הזהורית הזאת זה ביטוי ללכלוך. שנדבק אליי ועוד נדבק אליי ועוד נדבק אליי, עוד נפילה ועוד אבון ועוד קלקול, ואני כבר מרגישה שאני בכלל לא לבנה, אני מרגישה שכולי צבע אדום. ככה אדם מרגיש. אומר הרב, הסעיר המשתלח בייחוד מכוון הוא נגד האבונות שהם מצד עצמם נגד הטבע הנפשי של האיש הישראלי. אנחנו חיים הפוך מהטבע שלנו כשאנחנו נופלים. אנחנו מנסים להיות משהו אחר, משהו זר, משהו נוכרי לטבענו כשאנחנו חוטאים. אשר רק הצבע הזר של הדמים הבהמיים הם הם שגרמו להצביע את החיים בצבע הדמי הזה. אז שוב, הלשון של הזהורית, הצבע של לשון הזהורית, זה ביטוי לצבע זר, זה ביטוי לזה שאני חיה בניגוד לאופי הפנימי שלי, שאני חיה בניכור לנשמה. שאני מתחילה להאמין שמה שאני חיה בחיי החיצוניים זה מי שאני, ולא מי שאני בפנים באמת. אמרנו, אנחנו מקבלים מידות, בסדר? כל אחת מקבלת בסל של המידות, כל מיני מידות, כל מיני נטיות. שאלה מה היא תעשה עם המידה הזאת? אם יש בי מידת כעס, ועם מידת הכעס הזאת אני נופלת כל הזמן, מתעצבנת כל הזמן, כועסת כל הזמן על מי שלא צריך לכעוס עליו, זה עצוב מאוד. אם אני לוקחת את מידת הכעס הזאת כדי לתקן עוולות, כדי להילחם בדברים לא... אין שוקולד? אוי ואני ממש מצטערת. רציתי שהשיעור יהיה מתוק, לא ארוחת צהריים. מזל שהכינה לכם ארוחת צהריים פרווה. בסדר, שירה? זה לדעת מה לעשות עם זה. מה שקיבלתי, קיבלתי, פקל, זה בתוך המתנה שלי. מה אני אעשה עם זה? זאת השאלה. תקשיבו, עכשיו הרב יוסיף עוד דבר חשוב. והצבע הזה של ההתעוררות הזרה מהפכת את האדם לסעיר, אמרנו. זה הופך אותי לסעיר. מה הרב אומר על סעיר? דמות מחבל רוחני וציורי, מוצא מקומו אחר ההתגברות האחורה במחשבות המוח מקום בראש. אז פה הרב מוסיף עוד נקודה. למה קושרים את לשון הזהורית בראש? למה אם החדאים שלנו זה ביטוי לצדדים הנמוכים של החיים, אז בואו נקשור את הלשון הזאת לרגל, למקומות הכי נמוכים, לעכב. למה קושרים את זה לראש? אומר הרב עוד דבר עמוק, שלפעמים אני כל כך אחוזה בחטא שאני מסבירה לעצמי בשכל למה זה מה שצריך לעשות. אני מפתחת שיטה, אידיאולוגיה, למה זה הדבר הכי נכון, ואז עוד הרבה יותר מסובך והרבה יותר מורכב. זה לא נשאר רק בתחושות, חוויות, הרגשות, כבר יש לי דרך, יש לי הסבר, זהו, אז את בכלל, מאיפה אפשר להתנתק מזה? נכון, אז יש לצערנו הרב, בעולם שלנו יש תופעות כאלה, כן? שפעם אנשים היו מסתירים אם היו להם חולשות, והיום כל חולשה שיש, מה זאת אומרת? אם זה החולשה שלי, ואם זה הטבע שלי, אז אני גאה שאני כזה, נכון? אז עושים מצעדי גאווה על דברים שפעם אנשים החביאו והחביאו והתביישו וחשבו שזה לא בסדר, היום הכל בסדר. יש שיטה, יש אידיאולוגיה, יש דרך, אנחנו מסבירים למה זה נכון וככה זה צריך להיות. זה לא קורה רק בתרבות, זה קורה הרבה פעמים בתוכי. כשאני כבר כל כך אחוזה בזה, אז אני כבר מסבירה לעצמי שבעצם זה מה שצריך לעשות, זאת האמת ולא אחרת. וזה כואב וזה קשה וזה מסובך. לכן הלשון של זהורית פושרים אותה בראש. והידיעה מתבררת כי המחשבות הללו ממקור המושחת של הדמים האחורים הם באים. לא טבעיים למחשבותיו של האדם והלך רוחו ונפשו הנאצלת מאור אלוקים חיים. היא בעצמה מקרבת את התשובה ואת התיקון הנפשי העמוק, שעל כן קושרין לשון של זהורית בראשו של סעיר המשתלח, שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אז כל פרט במעשה הזה יש לו משמעות. למה זה לשון של זהורית? למה זה סעיר? למה זה בראש? למה מפילים אותו? למה במדבר? זה חתיכה קטנה, 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 פצפונת מתוך כל הסיפור של עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. אבל החתיכה הקטנה הזאת מלמדת אותי מה אני צריכה לעשות, מה הכוחות שנמצאים בי ואיך אני אמורה להילחם בזה, וגם איך אני, מאיפה יהיה לי כוח להאמין שבסוף התשובה תנצח ולא החולשות שלי והקדנות שלי והבעיות שלי. אז שנזכה בעזרת השם. ובאמת, אם יהיה לכם זמן, אפילו בשבת, אם תמצאו זמן ללמוד, לקרוא מה זה עבודת כהן גדול ביום כיפור, שווה. קודם כל, בספר ויקרא פרק ז', זה הציווי לאהרון. אחרי מות שני בני אהרון, אז ריבונו של עולם אומר לו איך נכנסים אל הקודש. וגם במוסף של יום הכיפורים. יש בנות ששכחו להביא מחזור? מה זה? אני חושבת שיש לי בבית כמה מחזורים מיותרים. אני מבקשת שתשלחו לי אס-אמס, כי אני לא אזכור. לא, עד כאן. אבל תחפשו פה, יכול להיות שגם פה יש משהו שנשאר משנים עבר. מי שחסר למחזור, שתשלח לי אס-אמס. כל חזן לב...